בפעם הקודמת סיימנו את פרק ד' של ספר האיכרים, וראינו שם שהוא מגיע למסקנה ששלושת האיכרים שהם יסודות לתורה האלוהית, מה שהוא קורא, זה שלושה: מציאות השם, השגחה לשכר ועונש, ותורה מן השמיים. וזה האבות לכל האיכרים, שהשאר הם איזשהם פרטים, ועדיין זה לא מסדר לחלוטין את התמונה, כי יש דברים שלא נכנסו, וזה נראה בעיניו מוזר, אני חושב שבצדק להגיד שהם לא נכנסו רק בגלל שהם לא מסתעפים משלושת העיקרים האלה. אם הם חשובים, אז תכניס גם אותם. מה, יש, איזה קדושה יש שיהיו דווקא שלושה עיקרים והכל יסתעף מהם? לכן, בסופו של דבר, לא יוצאת פה תמונה ברורה מה כן נכלל בעיקרים ומה לא נכלל בעיקרים. אבל הטענה היא שאלה שלושת העיקרים, אחרי זה הוא מוצא את זה בתפילת ראש השנה, כן, מלכויות זיכרונות ושופרות. הוא בעצם אומר שכל חלק כזה של התפילה בעצם מכוון כנגד עיקר אחר. זה אנקדוטה, זה לא כל כך משנה לענייננו. אני רוצה רק להמשיך עכשיו עוד טיפה הלאה, ובזה אני אסיים עם ספר העיקרים. הוא ממשיך בפרק ה', הוא מתחיל להיכנס למה שהוא הזכיר כבר קודם, לשלושה סוגי דתות. כן, הדת הטבעית, הדת הנימוסית והדת האלוהית. וכל אחד מהם זה כמובן סוג של דתות. כי בדת האלוהית יש כל מיני דתות. מה שאנחנו קוראים היום דתות, כן? שיהדות היא אחת מהן, אבל יש עוד. פעמים הוא קורא לזה תורת אברהם, דת אברהם, דת משה, דת, כן, לפי השלבים ההיסטוריים. אבל גם במקום אחר הוא אומר גם נצרות, זאת אחת מהדתות האלוהיות. אז לכן בעצם מדובר פה בשלושה סוגים של דתות. עכשיו אני לא אכנס לכל מה שהוא כותב על הדברים האלה. העתקתי לפה קטע שבעצם מתמצת את העניין, ואני רוצה להעיר על זה כמה הערות. זה אומר ככה, זה בעצם לקוח מפרק ז', כל הפרקים ה', ו', ז' וח' או משהו כזה, עוסקים בעצם בשלושת סוגי הדתות האלה. זה אומר ככה, והדת על ג' פנים, או אולי לפני כן רק אני אזכיר, אמרתי את זה בפעם הקודמת, שדת בשפה, במינוח המקראי, זה חוק. כן? והדת ניתנה בשושן הבירה. כשהוא מדבר על שלושה סוגי דתות, הוא מתכוון לשלושה סוגים של מערכות חוקים. זה הכוונה שלושה סוגי דתות, זה לא שלושה סוגי דתות רליגיות. כן? זה לא שלושה סוגי אמונות או עבודות דתיות, מה שאנחנו קוראים היום. זה שלושה סוגי מערכות חוקים. וזה כבר אומר לנו משהו, שדת אלוהית פירושו מערכת חוקים אלוהית. הוא לא מדבר על אמונה, לא על עיקרי אמונה, או מערכת חוקים אלוהית. אז הוא אומר, והדת על ג' פנים, אם טבעית, ואם נימוסית, ואם אלוהית. והטבעית היא שווה בכל אדם, ובכל זמן, ובכל מקום. והנימוסית היא מה שתסודר מחכם או מחכמים, לפי המקום ולפי הזמן, וכפי טבע המונהגים בה, לפי התרבות המקובלת באותו מקום. כדתות והחוקים אשר סודרו בקצת מדינות, בין הקדמונים עובדי עבודה זרה, או עובדי האל מצד הסידור השכלי, אשר יחייבהו השכל האנושי, מבלי הערה אלוהית. זאת אומרת, אנחנו עובדים את האלוקים, אבל רק מתוך מה שהשכל האנושי אומר, לא בגלל ההתגלות. אוקיי? והאלוהית היא מה שתסודר מהשם על ידי נביא, כמו אדם או נוח, וכמו ההנהגה והדת שהיה אברהם מלמד ומרגיל לאנשים לעבוד השם, והיה מל אותם במצוות השם, או מה שתסודר מהשם על ידי שליח שלוח ממנו, להינתן דת על ידו כתורת משה. אגב, עוד פעם, תורת משה היא דוגמה. גם תורת ישו ותורת מוחמד הן תורות אלוהיות. ככה משתמע ממנו. תורת משה זה אחת מהן. וכל אלה, לפחות כך פשט לשונו, וכל אלה זה בעצם דבר השם על ידי שליח. אני חושב שבפשט לשונו נראה שהוא מוכן לקבל שגם הדתות האלוהיות האחרות הן דתות במובן הזה שמופיע שם דבר השם על ידי שליח. כל המהלך שלו נראה כמו באמת מהלך כללי שהוא מוכן לקבל את כל האלטרנטיבות ב, 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 באותו מעמד. מה זה באותו מעמד? במעמד דומה. אוקיי? אז זה שלושת סוגי הדתות. עכשיו הוא מתחיל לפרט. אז הוא אומר ככה, וכוונת, אז יש לנו טבעית, נימוסית ואלוהית, וכוונת הדת הטבעית, להרחיק העוול ולקרב היושר, כדי שיתרחקו האנשים מן הגניבה והגזלה והרציחה, באופן שתעמוד ותתקיים החברה בין האנשים, ויהיה כל אחד מנוצל, כלומר ניצל, כן? מכף, מעוול וחומץ. זה הדת הטבעית. זאת אומרת, הדת הטבעית זה בעצם מוסר. אוקיי? וכוונת הדת הנימוסית היא להרחיק המגונה ולקרב הנאה, כדי שיתרחקו האנשים מן הגנות כפי המפורסם. ובזה תעדיף על הטבעית. כי הנימוסית גם כן תתקן הנהגת האנשים ותסדר ענייניהם באופן נאות אל שיתוקן הקיבוץ המדיני כטבעית. אוקיי? גם הנימוסית בעצם מתקנת את ההתנהלות החברתית שלנו, במובן הזה היא דומה לדת הטבעית. ובכל זאת יש איזשהו הבדל ביניהם. וכוונת האלוהית, זה השלישית, היא להישיר האנשים, להפוך אותם לישרים, לכוון אותם, אל השגת ההצלחה האמיתית, שהיא הצלחת הנפש וההישארות הנצחי, ותראה להם הדרכים שילכו בהגעתה, ותודיע להם הטוב האמיתי כדי שישתדלו בהשגתו, ותודיע להם גם כן הרע האמיתי כדי שישמרו ממנו, ותרגיל אותם על עזיבת ההצלחות המדומות, עד שלא יתאבו אותם ולא יצטערו בהיפקדן, והיא גם כן תניח דרכי היושר כדי שיתוקן הקיבוץ המדיני באופן נאות ושלם, עד שלא יטרידם רוע סידור קיבוציהם מהשיג ההצלחה האמיתית, ולא יעיקם, כן, לא יעיק עליהם, מלהשתדל בהשגת ההצלחה והתכלית האחרון למין האנושי, אשר אל זה הוא מגמת הדת האלוהית, ובזה תעדיף על הנימוסית. אני רוצה, על זה אני רוצה טיפה להתעכב, זה בעצם מסכם את כל מה שקורה פה בכל הפרקים האלה, ותמצית, אני רוצה קצת לדבר על התמונה שעולה מכאן, כי היא תמונה מאוד מעניינת. הוא בעצם אומר ככה, יש לנו שלושה סוגים של דתות, טבעית, נימוסית ואלוהית. הטבעית זה המוסר, והנימוסית זה בעצם מה שקובעים החכמים או החברה או בתלות בתרבות ששוררת באותו מקום, זה נקרא הנימוסית. והאלוהית זה מה שאנחנו קוראים דת, כן? זה המצוות שהתקבלו אלינו בהתגלות, אוקיי? עכשיו, קודם כל, ההבדל בין דת טבעית לדת נימוסית הוא מאוד מעניין. שימו לב, יש פה מילת מפתח מעניינת.
מה זה הרב? זה דומה לרמב״ם, כמו שהוא כותב שם, המפורסמות.
בדיוק, זה ההערה שאני הולך עכשיו להגיד. וכוונת הדת הנימוסית, הנה פה. וכוונת הדת הנימוסית היא להרחיק המגונה ולקרב הנאה. כדי שיתרחקו האנשים מן הגנות כפי המפורסם. הנה מילת מפתח, כפי המפורסם. מה הכוונה? הוא אומר, אולי כדי להבין את זה קצת יותר, תרשו לי, אני אעשה פה, אני אפתח את הרמב״ם, מורה נבוכים, מורה נבוכים פרק ב', יקשה לי איש חכם זה לא שנים, קושייה גדולה. צריך להתבונן בקושייה ובתשובתנו בפירוקה. וקודם שאזכור הקושייה ופירוקה, אומר, כי כבר ידע כל עברי כי שם אלוהים משתתף לשם ולמלאכים ולשופטים, מנהיגי המדינות וכו', כבר ביארו אונקלוס הגר עליו השלום והאמת מה שביארו וכולי. אמר המקשה, כן, מתחיל בזיכרון זאת הקושייה. אמר המקשה, ייראה מפשוטו של כתוב, כי הכוונה הראשונה באדם שיהיה כשאר בעלי חיים, שאין שכל לו ולא מחשבה. זאת הייתה התוכנית המקורית. ולא יבדיל בין הטוב ובין הרע. וכאשר אמרה, כן, עשה חטא, חטא אדם הראשון, הביא לו מריו, זה השלמות הגדול המיוחד באדם. והיא שתהיה לו זאת ההכרה הנמצאת בנו, אשר היא הנכבדת מן העניינים הנמצאים בנו, ובו נתעצם. כן? אנחנו הופכים להיות אנחנו עצמנו בדבר הזה, זה מה שמייחד אותנו. וזה הפלא, שיהיה עונשו של מריו, תת לו שלמות שלא היה לו. והוא השכל. ואין זה אלא כדברי מי שאומר, כי איש מן האנשים מרה והפליג בעוול, ולפיכך שינו בריאתו לטוב, והוא שם כוכב בשמיים. זאת הייתה כוונת הקושייה ועניינה, ואף על פי שלא הייתה בזה הלשון. הוא מתאר את זה בלשונו שלו. מה הוא מתכוון לומר? כתוב, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. נכון? אז הקדוש ברוך הוא בעצם אומר, אל תאכלו מעץ הדעת, בגלל שאם תאכלו מעץ הדעת, תהיו כאלוקים יודעי טוב ורע. אז הוא אומר בעצם, ואז הם אכלו מעץ הדעת, והם נהיו כאלוקים יודעי טוב ורע. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שבעקבות זה שמישהו עושה חטא, התגובה שהוא מקבל, זה בעצם לקבל את המעלה האנושית הגבוהה ביותר. להיות יודעי טוב ורע. זה פרס, זה לא עונש. איך זה יכול להיות שהחטא דווקא מביא אותנו לעלייה במדרגה? ואז
יודעי טוב ורע, יודעי טוב ורע, הכוונה לבחירה?
מה?
יודעי טוב ורע, הכוונה לבחירה?
יכול להיות, אבל לפחות להיות, להיות יודעים להבדיל בין טוב לבין רע. אני מניח שהכוונה גם לפעול על פי זה, ואז זה גם עניין של בחירה ולא רק של הכרה. אבל קודם כל, עצם ההכרה שמאפשרת לנו להבחין בין טוב לבין רע.
כי זה טיפה מוזר, כי עצם המצווה לא לאכול מעץ הדעת, והאפשרות להמרות את פי השם, כבר מראה שהיה בחירה לפני כן.
כן, זה הקושייה על רב חיים וולוז'ינר, וגם ברמב״ם פה אולי זה קצת קשה. זה קושייה מפורסמת, אז זה אני לא אכנס כאן, זה שאלה אחרת כבר. כן, אז זאת בעצם הייתה הקושייה. ואז הוא אומר, ושמע ענייני תשובתנו. אמרנו, אתה האיש המעיין בתחילת רעיונו, רעיוניו וזממיו, ומי שיחשוב שיבין ספר, שהוא הישרת הראשונים והאחרונים, בעוברו עליו בקצת עיתות הפנאי מן השתייה והמשגל, כי עוברו על ספר מספרי דברי הימים, או שיר מן השירים, אל תגלו לחוקרי ספרות למיניהם, התיישב והסתכל כי אין הדבר כמו שחשבתו בתחילת המחשבה. אבל כמו שהתבאר עם ההתבוננות לזה הדבר, כן? אל תקראו דברים באופן שטחי, אם יש דברים עמוקים, אז צריך לקרוא אותם בצורה מעמיקה. וזה כי השכל אשר השפיע הבורא על האדם, והוא שלמותו האחרון, הוא אשר הגיע לאדם קודם מרותו. כן? לפני שהוא עשה את החטא, ברור שכבר היה לו שכל. זה לא שהוא קיבל את השכל בעקבות החטא. ובשבילו נאמר בו, שהוא בצלם אלוהים ובדמותו, כן? בצלם אלוקים עשה את האדם. מה זה צלם אלוקים? ההנחה של הרמב״ם, זה שצלם אלוקים זה השכל. ואם בצלם אלוקים עשה את האדם, פירוש הדבר שהשכל, היכולת להבחין בין טוב לרע, בעצם הייתה לאדם עוד לפני החטא, הרי ככה הוא נברא. אז אי אפשר להגיד שהחטא הוא זה שנתן לו את ההבחנה בין טוב לרע. אגב, במאמר מוסגר, אני לא זוכר אם הזכרתי את זה פעם, במקומות אחרים הזכרתי את זה, כשהיה אחת השנים דיברנו על לנבוכי הדור של הרב קוק, אחד מכתביו המוקדמים של הרב קוק, שעוד נכתב בבויס, נדמה לי, בחוץ לארץ, ושמה בהתחלה, לנבוכי הדור זה כמובן רמז למורה הנבוכים, ודי ברור שהוא התכוון לכתוב את מורה הנבוכים הרלוונטי לדור שלנו. כי התחושה שלו הייתה שהמורה נבוכים מדבר לדור אחר, והדור הזה צריך מורה נבוכים מעודכן. עכשיו, נקודת המוצא שלו הייתה שהצלם אלוקים שלנו זה הרצון. ואני חושב שזה בעצם המוקד של כל הספר. המוקד של כל הספר לומר שמורה נבוכים של הרמב״ם הוא רואה את הצלם אלוקים שלנו בתור השכל. השכל זה הצלם אלוקים. הוא אומר, זה מורה נבוכים שמתאים למאה ה-12. במאה ה-20, הנבוכים לא רואים את צלם האדם בשכל שלו. הם רואים את צלם האדם ברצון שלו. זאת אומרת, בזה שיש לו יכולת לבחור, בזה שהוא הולך לפי ערכים, השכל, לכולם יש שכל, לאלה שקצת יותר, לאלה שקצת פחות, אבל שכל יש לכולם. בחירה יש רק לאדם. ולכן אם אנחנו רוצים לדעת מה זה צלם אלוקים, זה בעצם הרצון ולא השכל. ואני חושב שלא בכדי, הרב קוק פותח את לנבוכי הדור בנקודה הזאת, כי זאת הנקודה שבעצם מכוננת את כל הספר. זאת אומרת, הוא לא כותב את זה ככה, אבל זה די ברור. שהוא בא להחליף את המורה נבוכים ששם בראש את השכל, בלנבוכי הדור ששם בראש את הרצון. ובאמת הרמב״ם בפרק ב' בתחילת מורה נבוכים שלו, מדבר בדיוק על הנקודה הזאת שעכשיו אנחנו מדברים עליה, על השכל. צלם אלוקים זה השכל שלנו. ככה הוא פותח. והרב קוק כנגדו פותח שצלם אלוקים זה הרצון. זה רק הערה בסוגריים. אבל אנחנו עכשיו בענייני הרמב״ם. אז הרמב״ם אומר, ברור שהיה לנו כבר מבריאתנו את היכולת להבחין בין טוב לרע, לדעת טוב ורע. זה לא בא לנו בעקבות החטא. ובגללו דיבר איתו וציווה אותו, כמו שאמר, ויצב השם אלוקים, ולא תהיה הצוואה לבהמות, אין מה לצוות בהמות, ולא למי שאין לו שכל. ובשכל יבדיל האדם בין האמת והשקר. וזה היה נמצא בו על שלמותו ותמותו. תמותו זה גם שלמותו, כן? אני רגע עוצר פה. הטענה של הרמב״מי, שברגע שהקדוש ברוך הוא מצווה את אדם הראשון ציווי, כלשהו, אל תאכלו מעץ הדעת, עצם זה שהוא מצווה אותו, ברור שהאדם הראשון כבר יודע בשכל שלו להבחין בין טוב לרע. אין מה לצוות בהמות שלא יודעות להבחין בין טוב לרע. ועוד פעם אני פותח סוגריים, יש קושייה מפורסמת של רב חיים ויטל. רב חיים ויטל שואל, למה התורה לא מצווה אותנו על עבודת המידות? אין קושייה מפורסמת של רב חיים ויטל. אז רב חיים ויטל טוען ש... טוב, אולי סוגריים בתוך הסוגריים, התורה כן מצווה אותנו את זה. קושייה היא מוזרה. התורה מצווה אותנו את זה, כל מוני המצוות מנו את זה, שצריך להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מהו רחום, הפתה רחום, מהו חנון, הפתה חנון, זאת מצווה מנויה. שבעבב נדמה לי אצל הרמב״ם. אז יש מצווה לתקן את המידות, אז מה הקושייה? אז כנראה שזה לא נכון, לפחות רב חיים ויטל חשב שזה לא נכון. המצווה היא לא לתקן את המידות. המצווה היא להתנהג כמו הקדוש ברוך הוא. אם הוא רחום, תתנהג גם אתה באופן רחמני. אם הוא חנון, תתנהג גם אתה באופן חנון. תיקון המידות זה לא איך להתנהג. תיקון המידות זה לתקן את מידות הנפש. הביטוי של זה יבוא לידי ביטוי בהתנהגות. אבל עבודת המידות, קודם כל, זה לתקן את מידות הנפש שלך. ההתנהגות זה פועל יוצא. בדרך כלל אנחנו תופסים שהתיקון של מידות הנפש זה אמצעי, כדי שנתנהג טוב, כדי שנתנהג מוסרי. הוא אומר לא. תיקון המידות זה ערך בעצמו, זה עבודת המידות. לגבי ההתנהגות המוסרית, על זה יש מצוות עשה. ההתנהגות המידותית, לא יודע. זה יש מצוות עשה, להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. אוקיי? אבל לתקן את המידות, זה לא קשור להתנהגות. אתה רוצה לתקן את הנפש שלך. זה השאלה, למה התורה לא מצווה.
מה שמבלבל כנראה זה המילים, ידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, זה מבלבל, כי מידה זה הכוונה למעשה בפועל.
בדיוק, אבל הרי ברור שאתה לא יכול לדבר על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו מדברים על מידות נפש שלנו. כל מה שאתה יכול זה להידבק באיך שהוא מתנהל בעולם. ולכן אני חושב שזה הפשט הפשוט, לא תירוצי.
כן, זאת אומרת, יש גם את במידה שאדם מודד, בא מודדים לו, הכוונה למעשה.
בדיוק, זאת אומרת, אתה יכול לראות את מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם. אין מה לדבר על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידות הנפש שלו. זה לא מוגדר, לא נגיש אלינו, אנחנו לא יכולים לדבר על זה בכלל. אז לכן ברור שאם אומרים לנו להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, הכוונה, תסתכלו איך הוא פועל בעולם ותחקו את זה. תפעלו אותו דבר. ולכן ברור שזה באמת מדבר על ההתנהגות. ולכן אין פלא שרב חיים ויטל שואל, אז למה אנחנו לא מצווים על תיקון המידות? כי תיקון המידות אנחנו באמת לא מצווים. ואז התשובה של...
אבל יש הרב רואה, תיקון המידות זה לא הכל כלפי אחרים כאילו? מה?
מה?
תיקון המידות, הערך שלהם, זה לא בגלל
לא,
המעשים וכלפי אחרים?
לא, אדם שאתם צדק עם מידות מתוקנות.
כן, נראה לי שהרמב"ם כותב את זה באיזה מקום, שכל המעלה של המידות זה רק יחס לאחרים. בגלל שאנחנו
אני
בעולם
לא זוכר,
מול...
יכול להיות, אבל אני לא מסכים אם זה כתוב שם. יש מעלה בעצם זה שהמידות שלך מתוקנות. אגב, אני חושב שגם ברמב״ם אפשר לראות את זה, בפרק השישי משמונה פרקים, הוא אומר שמה שיש עניין לעשות את המצוות השכליות מתוך הזדהות איתם. ובמצוות השמעיות לא. עכשיו, מדובר פה על מישהו שעושה את המצוות השכליות, לא מישהו שלא עושה. כל השאלה זה האם גם הנפש שלי צריכה ללכת ביחד עם המעשים שלי, או שלא, העיקר שאני אעשה את המעשים שלי, ואולי אפילו יותר טוב שאני אעשה את זה בלי ההזדהות, כי אז יש לי שכר יותר גדול. והטענה שהרמב״ם אומר, שבמצוות השכליות יש ערך גם בהזדהות הנפשית שלי עם המצוות, להבדיל מהמצוות ה... נקרא להם השיניות, הפולחניות, או משהו כזה. אז אני חושב שמשם עולה בצורה די ברורה, שהוא באמת רואה את התיקון של המידות שלנו כערך לעצמו. לא כאמצעי כדי להתנהג נכון, לא רק כאמצעי כדי להתנהג נכון, אלא הוא ערך לעצמו. עכשיו, כן, זה כמו כשאת, אני פותח סוגריים בתוך סוגריים כל הזמן. מקווה שאני אסגור את הסוגריים האלה גם. את יש... כתוב שבחזר כן, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, ובעצם זה אומר שבעלי תשובה יותר גדולים מצדיקים גמורים. ופליגה דרבי אבאו, נדמה לי, יש שם מחלוקת המוראים בעניין הזה. אבל מקובל, ככה תמיד מצטטים, שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור. ועל פניו זה נראה מוזר, למה בעל תשובה עדיף מצדיק גמור? ותראה, בסופו של דבר, נגיד שאפילו הבעל תשובה הצליח לחלוטין, שינה את עצמו מן הקצה לקצה, אז הוא נהיה צדיק גמור. איך בעל תשובה יכול להיות יותר מצדיק גמור? לכל היותר, אם הוא הכי מצליח, הוא מגיע להיות צדיק גמור. די ברור שמה שזה אומר, אם אתה אומר שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור, פירוש הדבר שהתהליך של התשובה, יש לו ערך כשלעצמו. לא רק שהוא מביא אותי להיות במצב שלם. כי אם זה היה כך, אז בעל תשובה יכול לכל היותר להיות כמו צדיק גמור. לא יכול להיות יותר. אם אתה אומר שבעל תשובה הוא גדול מצדיק גמור, אתה בעצם אומר שיש ערך לעצם התהליך של ההשתפרות שלו, ולא רק למצב שאליו הוא הגיע בעקבות התשובה שאותה הוא עשה. ועוד פעם רואים את אותה תפיסה, שהתיקון של המידות, התיקון של הנפש, יש לו איזשהו ערך לא רק בגלל שהוא מביא אותי לתוצאה, אלא הוא בעצמו בעל ערך.
אז הרב אומר כאילו, עצם הפרוסס, כאילו עצם התיקון עצמו, העגל המצב זה הערך, אבל העגל המצב זה, אבל כן, אבל ברור שהעגל המצב זה כלפי האחרים, כאילו.
לא, זה בדיוק הנקודה. אם זה היה כלפי אחרים, אז מה זה משנה? תעשה את מה שאתה צריך, מה זה משנה אם אתה מזדהה עם זה או לא? העיקר שאתה עושה מה שצריך. אם אתה...
אז הרב אומר שני דברים.
בסדר,
אז הרב אומר עוד דבר. אז כאילו, מה שהרב עושה עכשיו זה מוסיף. הרב אומר, גם יש לזה ערך בפני עצמו, וגם יש את התיקון שזה גם כאילו...
ברור שזה גם עוזר לך לקיים את מה שנכון. אבל אם זה היה כך, אז גם במצוות הפולחניות היה ערך להזדהות, כי זה יעזור לך לעשות אותם יותר טוב. למה שמה לא?
לא, ברור, כן, הרמב"ם כותב את זה, שיש מצוות שאם אתה לא מזדהה איתם, זה אומר שהנפש שלך מושחתת.
בדיוק, זה אומר שהשלמות של הנפש היא מטרה לעצמה, זה לא אמצעי כדי שתתנהג יותר טוב. לכן אני טוען שגם הרמב״ם אומר את זה, אמרת שברמב״ם כתוב לא כך.
כן, לא, הרמב״ם כותב במקום אחד שזה, הוא שם הוא מגדיר מה התכלית של, של האדם, אז הוא אומר שיש את, אם תגיד שזה המוסר, אז הוא אומר שהמוסר זה רק בגלל שאנחנו בעולם עם אחרים, לכן...
פרק האחרון משמע... שמורה נבוכים הוא מדבר, כן. ומישהו הזכיר את זה פה קודם, אז כן, זה הפרק האחרון. בכל אופן, אבל לענייננו, אני סוגר את הסוגריים עכשיו, אז הטענה היא של רב חיים ויטל, זה שהתורה לא מצווה על תיקון המידות, עכשיו הבנו למה. אז למה באמת לא? אם היא רוצה שאנחנו נתקן את המידות, למה היא לא מצווה? אז רב חיים ויטל אומר תשובה, הרב קוק לוקח אותה צעד אחד הלאה, אבל רב חיים ויטל אומר שהתשובה היא שאי אפשר לצוות על תיקון המידות, כי אם אתה לא מבין שצריך לתקן את מידותיך, אז אתה כמו בהמה, אתה לא בר ציווי. אז אין מה לצוות אותך. וזה תנאי להיותך מצווה. אז אי אפשר לצוות עליך לתקן את המידות. כי אם אתה לא מבין לבד שאתה צריך לתקן את מידותיך, אז אין מה לצוות עליך שום דבר, כולל הציווי עצמו של לתקן את המידות. כי זה תנאי להיותך מצווה. אוקיי? זה תמיד, עוד פעם, סוגריים בתוך הסוגריים, זה תמיד מזכיר לי את הבדיחה הישיבתית הידועה על הבחור שהגיע לפרק האיש מקדש, כן? אז מתחיל לפגוש בנות, ולא נראית לו אף אחת. אז הוא הולך, המשגיח מגיע אליו ואומר לו, שמה, אתה בעל גייבה. מה שנקרא בעל גייבניק. כן? מה, אף אחד לא מתאימה לך, מה אתה רש כבעד? לך תעבוד על המידות, שנה שלמה, בהתפעלות, תתבודד, תקרא ספרי מוסר, תעבוד על המידות, אחרי שנה תחזור חזרה להיפגש. טוב, הוא עובד על המידות בהתפעלות עצומה, מתבודד, מתקן את מידותיו, הכל נהדר, מסתגף בשלג וכל מיני דברים כאלה. אחרי שנה, חוזר לפגוש את הבנות ועוד פעם דוחה את כולן. אז המשגיח אומר לו, תגיד, מה עשית שנה שלמה? עבדת על המידות, לא? נשארת אותו בעל גאי ושהיית קודם. אומר לו, למה, כבוד הרב? אני, לפני שנה, כשמידותיי היו מקולקלות, אז אף אחת לא התאימה לי. אז עכשיו שמידותיי גם מתוקנות, קל וחומר שאף אחת לא מתאימה לי. זאת אומרת, אם אני כזה בעל מייל לכזה, אז ברור שאף אחת לא מתאימה לי. עכשיו, מה זה, הבדיחה הזאת, אני חושב, מתארת בצורה יפהפייה,
שמינית שבשמינית.
איך נשאר מישהו שמתקן את מידותיו בגלל שיש מצווה לתקן את המידות. זה כמו, עוד פעם סוגריים, ושמעתי פעם וורט על אדם הכהן, כן, אחד המשכילים בווילנה, מי שהיה בווילנה, שהוא חשב לחזור בתשובה, היה על ערש דווי, והוא רצה לחזור בתשובה, למה? כדי להפריך את מאמר חז"ל שרשעים אפילו על פתחו של גיהינום לא עושים תשובה. כן? עכשיו השאלה היא איך, איך אפשר לעשות דבר כזה, כן? בכל אופן, אז לענייננו, אז הוא אומר בעצם שההבנה והמוכנות והעבודה על תיקון המידות זה תנאי לזה שבכלל אתה יכול להיות מצווה. לכן לא שייך שתהיה מצווה על דבר כזה. הרב קוק הולך צעד אחד הלאה, זאת אומרת בסוגיים, הרב קוק הולך צעד אחד הלאה, והוא בעצם רוצה לומר שאם היה ציווי על זה, זה היה הורס. ישעי זה היית עושה את זה כמי שמצווה ועושה. ואת עבודת המידות צריך לעשות כמי שאינו מצווה ועושה.
זה כמו הרמב"ן הזה, אבל
זה מיותר לצוות. אם היא הייתה מצווה, זה גם היה הורס. לא רק שזה מיותר, זה עוד יותר גרוע. אוקיי?
מבחינת נבל ברשות התורה כזה?
מה?
מבחינת נבל ברשות התורה?
לא, לא, הפוך, הוא לא נבל, הוא עובד על המידות, הכל בסדר, אבל הוא עושה את זה בגלל שיש ציווי. אז אם אתה עושה את זה בגלל שיש ציווי, אז אתה לא באמת מתקן את מידותיך.
זה לא לשמע.
אם אתה רוצה את זה, כי יש מצווה לתקן את המידות. זה אותו אחד שעבד על מידת הענבה, ואחרי זה דחה את כל המועמדות שלו. כי הוא עשה את עבודת המידות, כי המשגיח שלח אותו לעבוד על המידות. הוא לא הבין, בתפיסה הפריורית שלו, בתפיסה הפשוטה שלו, שהאדם צריך לתקן את מידותיו. מי שלא מבין את זה, אין מה לצוות אותו, הוא בכלל לא בר ציווי, הוא בהמה. אולי ניסוח קיצוני, אבל זה מה שכותב פה. ולכן, עבודת המידות זה תנאי להיותך מצווה. ולכן אומר הרמב״ם, אני חוזר עכשיו לרמב״ם, לכן אומר הרמב״ם, אני לאט לאט סוגר את הסוגריים, אז אומר הרמב״ם, שברור שהשכל שהשפיע בורא על אדם הוא שלמותו האחרון, נכון? קודם מרותו, ולכן נאמר שהוא בצלם אלוקים ודמותו, ולכן ברור שלא תהיה הצוואה לבהמות, כי זו השורה הראשונה במושחר, שלא תהיה הצוואה לבהמות, ולא למי שאין לו שכל. יש תנאים שמאפשרים לצוות אותך. אם אתה לא מקיים אותם, אז אין עם מי לדבר, אוקיי? אז לכן ברור שהידיעת טוב ורע היא תנאי להיותך מצווה. אז ברור שאם ציוו את האדם משהו, הוא כבר קודם ידע טוב ורע. זה ברור. כי זה השלמות השכלית. ואז הוא אומר, וזה היה נמצא בו על שלמותו ותמותו. זה ברור שזה היה בו עוד קודם אחת. אמנם, המגונה והנאה, הוא במפורסמות, לא במושכלות. כי לא יאמר, השמיים כדוריים נאה, ולא הארץ שטוחה מגונה. אבל יאמר, כן, זה רמז ברמב״ם אגב, והוא כבר חשב שהארץ לא שטוחה. אוקיי. יש פה עזרות שצפויה הזקה, התימנים כועסים שאנחנו לומדים רמב״ם. בכל אופן, בינתיים אנחנו ממשיכים, אלא אם כן תהיה הזקה. אז הוא אומר, אז מי שאומר שהארץ שטוחה, אתה לא אומר על המשפט הזה שהוא מגונה. אתה אומר עליו שהוא שקר. מי שאומר, השמיים כדורים, אתה לא אומר זה משפט נאה. אתה אומר זה משפט אמיתי, אוקיי? אז מה שאתה שופט בתור אמת ושקר, זה לא מה שאתה שופט בתור נאה או מגונה. הנאה והמגונה זה המפורסמות, האמת והשקר זה המושכלות. אבל יאמר אמת ושקר. וכן בלשוננו, יאמר על הקושת ועל הבטל אמת ושקר, ועל הנאה והמגונה טוב ורע. ובשכל ידע האדם האמת מן השקר, וזה יהיה בעניינים המושכלים כולם. וכאשר היה על שלמות ענייניו ותמותם, כן, שלמותם, והוא עם מחשבתו ומושכליו, אשר נאמר בו בעבורם ותחסרהו מעט מאלוהים, לא היה לו כוח להשתמש במפורסמות בשום פנים, ולא להשיגם, עד שאפילו הגלוי שבמפורסמות בגנות, והוא גילוי הערווה, לא היה זה מגונה אצלו, ולא השיג גנותו. כן, האדם מתחילתו ברור שהיה לו אמת, שכל להבחין בין האמת והשקר. מה הוא לא היה לו? לא היה לו את ההבנה במפורסמות. במושכלות הוא היה מצוין. במפורסמות הוא לא תפס נכון. ולכן הוא אומר, אפילו הדבר המפורסמה, כן, הנורמה המפורסמה של המגונה או הטוב והרע, זה ללכת עירום, שזה מגונה, אפילו זה מבחינת אדם הוא לא תפס שזה דבר מגונה. בסדר? לא השיג גנותו. וכאשר מראה, ונטע אל תאוותיו הדמיוניות והנאות תחושיו הגשמיות, כמו שאמר, כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, נענש, הופ, יש אזעקה, אז אנחנו נפסיק לכמה דקות, נהיה אזרחים ממושמעים. עוד, לא יודע מה, 5 דקות נחזור, אני חושב ש10 דקות זה מוגזם. 5 דקות נחזור. אנחנו כאן, חזרנו, כולם איתנו, אין נפגעים לכוחותינו.
הרב?
כן.
אז מה יש לחותים נגד הרב? כל פעם בשיעור של הרב יש
לך. אמרתי, הם מתרגזים שאני לוקח להם את הרמב״ם, אתם אני רוצים את הרמב״ם לעצמם.
פעם קודמת זה לא היה הרב. הרב, שאלה. לכאורה הרמב״ם פה לא עונה בכלל על השאלה, הרי לבוא ולהגיד שלאדם לפני החטא היה יכולת להבחין...
כן, עוד לא הגענו, שנייה, אני עוד באמצע, אם בסוף משהו לא יהיה ברור, או שאני אגיד שהוא ברור לי, אז אני אוכל להסביר, אולי לא יהיה ברור בכלל. בואו רק נגמור רק להבין מה הוא כותב. בסדר, אז אני ממשיך. אז בעצם הטענה היא ש... השכל עושה הבחנה בין אמת לבין שקר, הוא בוחן טענות, מסווג אותם לאמת או לשקר, וזה המושכלות, והמפורסמות, זה הנורמות של טוב ורע, מגונה ונאה, כל מיני דברים כאלה, וזה דברים שהם מה שנקרא מפורסמות או קונבנציות. כן? זאת אומרת, נכון, כי זה לא אמת ולא שקר, אבל זה מפורסמות, מין זה דבר שהוא כזה, אפשר לומר קונבנציה. ואז הוא אומר שלפני החטא, השכל של האדם היה שלם, אבל את המפורסמות הוא לא השיג. אוקיי? זה לא, הוא לא הבין שיש משהו מגונה בלהיות ערום, למשל, משהו כזה. אוקיי? ואז הוא אמר, ומפני זה, סליחה, כאשר מראה ונטל את אבותיו הטבעוניות והנאות, והנאות חושיו הגשמיות, כמו שאמר, כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, נענש בששולל ההשגה ההיא השכלית. ומפני זה מרה במצווה אשר בעבור שכלו ציווה בה, והגיע לו השגות המפורסמות ונשקע בהתגנות ובהתנאות. ואז ידע שיעור מה שעבד לו ומה שהופשט ממנו ובאיזה עניין שב. ולזה נאמר, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, ולא אמר יודעי שקר ואמת, או משיגי שקר ואמת. ואין בה הכרחי טוב ורק כלל, אבל שקר ואמת. זאת אומרת, הטענה היא שהאדם בעצם איבד את המושכלות, לא חושב שהוא נשללה ממנו לחלוטין היכולת של אמת ושקר, או של שימוש בשכל, אני מקווה שלא לפחות, אבל הוא נשקע יותר במפורסמות. זה הפך להיות פתאום דומיננטי יותר, בגונה ובנאה. וזה מה שהוא אומר, שאין בה הכרחי טוב ורע כלל. את הטוב והרע לא קשור לאמת ושקר, זה לא עניין הכרחי, אלא זה מפורסמות, כן? זה קונבנציות. והתבונן אומרו, ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם, ולא אמר ותפקחנה עיני שניהם ויראו, אלא כתוב וידעו, כי כאשר ראו קודם, הוא אשר ראו אחרי כן, את העובדות הם ידעו לשפוט גם קודם וגם אחרי זה. השכל שלהם לא השתפר בעקבות החטא, ולא היו שם סנברים על העין שהוסרו, אבל נתחדש בו עניין אחר, שגינה בו מה שלא היה מגנה הוא קודם. ודע כי זאת המילה פיקח וכולי לא טיפול בשום פנים. קיצור, אני אעצור כאן, זה מספיק לענייננו. הרמב״ם בעצם אומר, שהשכל היה באדם גם קודם, אחרי החטא גם היה שכל, אבל אחרי החטא הוא גם קיבל פתאום את תפיסת המפורסמות, שלא הייתה לו קודם. ואז כנראה המפורסמות, המגונה והנאה, תפסו אצלו איזשהו מקום מרכזי יותר, ולכן השכל שעדיין היה לו, אבל פתאום הפך להיות פחות משמעותי, פחות חד, והאדם נשקע במגונה ובנאה. זה בעצם הנקודה. עכשיו, הדבר המוזר, וזה היה העונש, ולכן באמת העונש היה ירידה, ולא עלייה, זה תירוץ הקושייה שיקשו בהתחלה. הבעיה הגדולה שיש פה, זה שנראה מהרמב״ם כאן, שהטוב והרע הם מפורסמות. שהטוב והרע זה קונבנציות. אין פה אמת ושקר על טוב ורע. באמת ושקר, בטוב ורע זה עניין של מוסכמות, קונבנציות, ולא עניין של שכל. זה מאוד מוזר. בדרך כלל אנחנו מבינים שהאיסור לרצוח זה משהו אובייקטיבי, זה לא מוסכמה. זה לא כי החברה החליטה לא לרצוח. אסור לרצוח בלי קשר, כן? הקדוש ברוך הוא בא לקין ואומר לו, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה, החברה שם לא החליטה שאסור לרצוח, עוד לא הייתה חברה. אוקיי? ועדיין הקדוש ברוך הוא תובע מקין את דמי הבל אחיו. זאת אומרת שהמוסר אמור להיות שייך למושכלות, לא למפורסמות. והרמב"ם פה כותב שהטוב והרע, מגונה והנאה, שייכים למפורסמות, וזה רק אחרי חטא אדם הראשון, ולא לפניו. אז הסיפור הוא סיפור מוזר. נדמה לי שכשמסתכלים על מה שהרמב"ם מדבר כאן, הניסוח, כן?
רב, אבל עוד פעם, יש עוד שתי שאלות. א', הרמב״ם אומר שהמפורסמות, במורה דבוכים, באיזשהו מקום הוא אומר שכל השמונה דיברות, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנהג, כולם זה מפורסמות. הוא אומר זה מפורש. אבל מעבר לזה, אני שואל עוד פעם ברמה העקרונית, אני לא מבין את התשובה של הרמב״ם. הרמב״ם לפני החטא מדבר שהיה לו שכל להבחין בין אמת לשקר. כלומר, היה לו את היכולת המדעית, לדעת מדע. אבל כל המדע הזה באמת לא יכול ללמד אותו שום או ערך. אז יוצא שבאמת את עולם הערכים, יכול להיות שהוא היה אדם שמסוגל לעשות מתמטי, להבין
מתמטי. לא עוד שאלה, זאת השאלה שאני שואל.
אבל את עולם הערכים הוא לא יכול לדעת, אז השאלה נותנת.
זאת השאלה שאני שואל, זה לא עוד שאלה. זאת השאלה ששאל.
הרב שאל כאילו, שטוב ורע זה מפורסם, אוקיי.
זאת הטענה של הרמב״ם נראה ממנו, שכל המוסר שייך למפורסמות, הטוב והרע, ובעצם יוצא שאת המוסר הרווחנו בעקבות החטא. אבל המוסר זאת כן מעלה, זה כן דבר שהוא אמור להיות אובייקטיבי, לא מוסכמה, לא קונבנציה. זאת אותה שאלה. אז אני חושב ש...
לא, הרב אומר הפוך, הרב אומר שמוסר זה לא קונבנציה, זה אמור להיות אובייקטיבי, כמו שתיים ועוד שתיים
וארבע. לכן לא יכול להיות שאת זה קיבלנו בעקבות החטא.
אבל זה, אני לא חושב שזה נכון, עוד פעם, אני אומר, יש הבדל בין שתיים, שתיים וארבע לבין לא תרצח. זה דבר שאתה יכול למדוד אותו,
לשקול אותו בעיני הלוח. אני לא מבין למדוד, אני מדבר על השאלה, האם הדבר הזה הוא תוצאה של קונבנציה. ברור שאי אפשר למדוד טוב ורע. והשאלה אם זה רק קונבנציה. אם זה רק קונבנציה, אז הנה חינני, זה מה שהרמב״ם אומר, ואת זה קיבלנו אחרי החטא, וזה הידרדרות.
אז יוצא שלפני החטא לא ידענו בכלל שום ערכים. אז איזה כוכב בשמיים היינו?
אז אתה אומר דבר והיפוכו. אז אני שואל את השאלה הזאת, אמר לי, לא, מה פתאום, הרי הטוב והרע זה לא אותו דבר כמו אמת ושקר. אז אתה מסכים עם הרמב״ם, ואחרי שאתה מסכים עם הרמב״ם, אתה
לא, אבל הרמב״ם אומר שלפני החטא, האדם היה במעלה גבוהה יותר, כי היה לו את היכולת להבחין בקטגוריות של אמת ושקר, אבל לא היה לו את היכולת להבחין את הקטגוריות של טוב ורע. אז כיוון שאת הקטגוריות של מוסר, של ערכים, של נורמות, הם לא שייכים לקטגוריה של אמת ושקר, וזה לא היה לאדם לפני החטא, אז יוצא שהרמב״ם לא ענה כלל על השאלה שלו.
הוא כן ענה על השאלה שלו.
הוא ענה שאדם היה לא יכול.
הוא ענה על השאלה שלו, אתה חוזר על זה, אני עונה לך. הוא ענה על השאלה שלו. הוא אמר, האדם יידרדר אחרי החטא, כיוון שאחרי החטא הוא נשקע במפורסמות, בטוב ורע, במגונה ובנאה, ועזב את השכל. כאשר המוסר הוא חלק מהמפורסמות, כן, זאת הידרדרות. להפוך למוצרים זה לקרא להידרדר.
נו, אז זה נראה שהרב ענה, אז הרב נראה שזה תשובה טובה?
לא, ובגלל זאת הייתה השאלה שלי.
אוקיי.
זאת אומרת, הרמב״ם ענה, אבל מה שהוא ענה הוא בעייתי. זאת בדיוק השאלה שלי. זאת אומרת, לא סביר לומר שכשאדם קנה את המוסר, הוא יידרדר. המוסר הוא לא מהמפורסמות. אתה אמרת כן.
הרב, רגע, הרמב״ם...
לא, המוסר הוא כן אמת
וזה. אני כן חושב שהם מפורסמות.
אם הן מפורסמות, אז הרמב״ם ענה על השאלה, ולא תראה לי אותך שום בעיה עם זה.
אז אדם לפני החטא לא ידע לדעת שאסור לרצוח ואסור לגנוב.
כי באמת זה דבילי שאסור לרצוח, ואחרי החטא פתאום הוא חשב שאסור לרצוח משום מה, למרות שזה נורא טיפשי, ולכן זה הידרדרות, מה הבעיה? כן? אתה חושב שיטתך. מה אתה רוצה מהרמב״ם?
לא, אני
לא אומר את זה.
לא, אבל הרמב״ם, אני לא מסכים עם הרמב״ם שזו תשובה טובה להגיד שלפני החטא לדעת...
לא, אתה כן מסכים.
שקר, זה דרגה...
אתה כן מסכים.
מה?
בגלל שאתה אומר שטוב ורע זה עניין קונבנציונלי. זה מה שאתה אמרת לפני רגע. נו, אז אם זה עניין קונבנציונלי, אז זה המפורסם.
לא, מה זאת אומרת עניין... עוד פעם, מה זה עניין קונבנציונלי? זה משהו שאי אפשר להוכיח אותו לא בחוץ...
לא, אי אפשר להוכיח, זה ברור, אף אחד לא מדבר על זה. אבל זה לא קונבנציה.
כיוון שזה רגש בלבד, הרגש הוא מתפתח.
עוד פעם, אנחנו נותנים לוויכוח העתיק, אני אומר לך בשנייה...
נעזוב את הרגש, נעזוב את המילה רגש, נעזוב את המרגש, אבל הרב יודע שמהמצוי אי אפשר לדעת כלום על הראוי. אם הרב אומר שלפני החטא היה רק יכול לשאול את המצוי, אז הוא לא ידע כלום על הראוי.
בדיוק, ולכן אתה מסכים לגמרי עם הרמב״ם, והרמב״ם ענה תשובה מצוינת. זה הכל. זה
מה, שלפני החטא הוא היה כמו בהמה, היה לו טיפה
שכל, אבל... בדיוק, זה הכי טוב להיות כמו בהמה. בגלל שמי שחושב שאסור לרצוח, הוא סתם נכנע למוסכמות. או לרגשות. בדיוק, זה הידרדרות. זה מה שאתה אומר.
לא, מה
זה שואל, דבר מהיפוכו. אתה אומר שאתה מסכים?
לא.
מה שאתה אומר, רגע, איך זה יכול להיות?
לא, אני אומר שהתשובה של הרמב״ם שלפני החטא היה לו רק כדי יכולת לדעת עובדות על המציאות, ולא שום דבר בתחום הערכי אומר שהוא היה ממש בהמה.
נכון, בדיוק.
ולכן הרמב״ם לא
אנחנו... מה זה המצב הכי גבוה לשיטתך?
מה פתאום?
ברור שכן.
אני לא מסכים לרמב״ם.
כי אתה טוען שמוסר זה סתם רגשות וקונבנציות.
לא, אבל לא סתם, אני לא... הרמב״ם לא קורא לזה סתם. אני אומר שזה הדרגה הגבוהה והמייחדת את האדם.
מה הדרגה הגבוהה? שעושים קונבנציות?
גם לבעלי חיים יש שכל. הם יודעים לדעת המון דברים ש... זה לא...
שמעי, אם יש חברה שהקונבנציה שלה זה כן לרצוח, אז לשיטתך צריך שם לרצוח.
אני לא אמרתי, זה נושא אחר מאיפה רגשים.
זה בדיוק מה שאתה אומר, מילה במילה.
לא, לא, עוד פעם, יש הבדל מאיפה אנחנו רוכשים את המצפון. האם המצפון יש בו משהו שמוטבע בנו ונולדנו איתו?
והם לא מוטבע, הם לא מוטבע כלום. זאת קונבנציה, נכון? זה מה שאתה אומר? אז עכשיו יש חברה שהקונבנציה שם זה לא לרצוח?
אני לא אמרתי שזה קונבנציה, אני אמרתי שזה לא עובדות. זה לא עובדות.
אז מה זה כן?
את קשר לנטורליסטי, שהרב אמר לנו אותו הרבה מאוד פעמים.
לא נכון, לא קשור לקשר לנטורליסטי בכלל.
ודאי.
לא, זה לא קשור בשום צורה לקשר לנטורליסטי. הקשר לנטורליסטי אומר שאי אפשר להוכיח את זה. אבל זה לא אומר שזה לא אמת.
לא, אבל זה לא שייך לקטגוריה, ודאי שזה לא שייך לקטגוריה של אמת ושקר.
זה לא מדע. זה שייך מאוד לקטגוריה, רק אי אפשר להוכיח את זה על בסיס עובדות נטורליות. זה הכל. זה הקשר לנטורליסטי.
זה ריאליזם מוסרי שהרב מתכוון. זה הנקודה.
אני חושב שצריך גם להיות ריאליסט מוסרי, אבל זה עוד דיון. אין אפשרות, אתה רוקד על שתי חתונות, הוויכוח הזה חוזר כל פעם. אתה רוקד על שתי החתונות ביחד. אתה רוצה לומר שהדבר הזה אין בו אמת ושקר, ועדיין להיות ככה זה יותר גבוה ויותר נכון, מאשר לא להיות ככה. זה תרתי דסתרי, נקודה. זהו.
למה זה
תרתי דסתרי? זה תרתי דסתרי. אתה בעצם אומר, בגלל שיש לי רגש כזו, כי יש מוסכמה כזאת, לכן צריך לעשות את זה. אז אם יש מוסכמה אחרת או רגש אחרת...
יש לי רגש כזה. יש לי רגש כזה, עכשיו מאיפה אני רוכש?
למישהו אחר יש רגש שצריך לרצוח, אז הוא צריך לרצוח לשיטתך.
לא, מה פתאום?
למה לא?
כי אני משוכנע במאת האחוזים שהוא טועה.
אז אתה, רגע, יש טעות במוסר? זאת אומרת, משהו זה טעות? אין טעות הרי, זה לא אמת
בשביל. לא טעות, רע, טעות במובן שזה רע.
מה זה רע? מה זה רע? זה לא נכון מה שהוא עושה? מה זה רע?
זה פשע, זה פשע, זה רשע.
בדיוק, אז אתה אומר, זה אמת ושקר מוסרי.
אבל אמת ושקר...
אז אתה אומר, תתה וסתרי, זה בדיוק הנקודה. אי אפשר
לפתות את השמחתו. באמת ושקר, הרמב״ם כל כך מדגיש יפה. הוא מדגיש מה זה אמת ושקר, האם הארץ עגולה או שטוחה.
מה שהרמב״ם אומר, אני אסביר עוד רגע. אבל מה שאתה אמרת זה תתה וסתרי.
אני לא
רואה. זה ויכוח, זה מבחן הטרד של דוד אנוך. דיברתי על זה בעבר.
כן, כן.
מבחן הטרד בעצם אומר ככה, נגיד שאני אומר, בא ילד ואומר, כמה טוב שאני לא אוהב טרד, כי אם הייתי אוהב טרד, הייתי אוכל אותו, וטרד זה איכס. אז כמה טוב שאני לא אוהב טרד. עכשיו, למה זה מצחיק? בגלל שברור שאם הוא היה אוהב טרד, אז לאכול טרד לא היה איכס, נכון? הטרד הוא לא איכס אובייקטיבי. הטרד כרגע, אתה לא אוהב אותו, אז זה איכס. אם היית אוהב אותו, אז לא הייתה שום בעיה בזה. עכשיו, להגיד משפט שכמה טוב אני לא אוהב טרד, כי אם הייתי אוהב, הייתי אוכל אותו, וטרד זה איך, זה אוקסימורון, נכון? זה חוסר הבנה. אבל, אם הייתי אומר משהו אחר, הייתי אומר, כמה טוב שאני חי היום ולא במאה ה-15, כי אני יודע את תורת היחסות ותורת הקוונטים. ואם הייתי חי במאה ה-15, אז לא הייתי יודע את תורת הקוונטים. זה מצחיק באותה מידה? ממש לא. אני רוצה להיות עם השכלה מדעית כמה שיותר גדולה, וברור שהיום אני יכול להגיע להשכלה מדעית יותר מאשר במאה ה-15, נכון? זה ברור. אין פה שום דבר מצחיק. אפשר לא להסכים, אפשר להגיד, לא מעניין אותי המדע, אין בעיה. אבל מי שאומר דבר כזה לא אומר משהו מצחיק, לא אומר משהו שיש בו חוסר הבנה, אוקיי? זה לא שייך לתרד. למה לא? כיוון שמדע הוא לא עניין סובייקטיבי של טעם וריח. מדע זה דבר אובייקטיבי. ותורת היחסות והקוונטים היו נכונות גם במאה ה-15. רק לא ידעו אותם, אבל הן היו נכונות. לעומת זאת, לאהוב טרד, אם אתה לא אוהב, אתה לא אוהב, אתה כן אוהב, אתה כן אוהב. אין פה אמת אובייקטיבית. אז מבחן הטרד הוא מבחן שיכול לעזור לנו להבחין בין טענה אובייקטיבית לבין טענה סובייקטיבית. עכשיו בוא נפעיל את מבחן הטרד על המוסר. זה יעזור לנו להבין לאיזה קטגוריה שייכות הטענות המוסריות. עכשיו אני אומר, כמה טוב שאני לא חי במאה ה-18, כי במאה ה-18 הייתי משתעבד בשחורי אור. הייתי מחזיק אותם בתור עבדים ומתעלל בהם. ואני חי היום, ברוך השם, אז אני מבין שלא נכון לעשות דבר כזה, שאסור לעשות דבר כזה. האם זה דומה לתרד או דומה לתורת היחסות?
למי שלא רלטיביסט, ברור שזה לא דומה לתרד.
זאת אומרת, שהטענה שאסור להשתעבד בשחורי אור, היא טענה אובייקטיבית ולא סובייקטיבית. זה מה שמבחן התרד קובע.
בעיניים שלי ושל הרב, בעיני אדם אחר יגיד, זה חבל מאוד שאנחנו לא עושים את זה, והוא משוכנע באותה מידה, אני חולק עליו במלוא, במאת האחוזים.
אם אתה חולק עליו, אז יש לכם מחלוקת, מחלוקות יש גם במדע, זה לא אומר שום דבר קיומה של מחלוקת. זה שיש לכם מחלוקת אז מה, אבל עדיין הטענה מבחינתך היא טענה אובייקטיבית. בתרד, כשאתה אוהב תרד ומישהו אחר לא אוהב תרד, אתה לא אומר שאתה חולק עליו, אתה לא חולק עליו, אתה אוהב והוא לא אוהב, מה הבעיה? פה אתה אומר שאתה חולק עליו, למה אתה חולק עליו? כי אתה חושב שהוא טועה, אתה חושב שהוא לא בסדר, טועה מוסרית, לא אכפת לי, הוא טועה. מה זה אומר? טוב והרע זה אמת ושקר, אמת ושקר מוסריים, לא אמת ושקר עובדתיים, אמת ושקר מוסריים. אני גם טוען שהאמת ושקר המוסריים הם סוג אחר של עובדות, זה הריאליזם המוסרי, אבל זה דיון אחר, עזוב את זה כרגע, אוקיי? עכשיו, הטענה בעצם של הרמב״ם לכאורה היא טענה בעייתית, כי הרמב״ם אומר שהטוב והרע בעצם עוברים את מבחן התרד, הטוב והרע זה כמו לאהוב תרד, זה מפורסמות, זה לא מושכלות. אנחנו לא תופסים ככה בדרך כלל, אדם מוסרי, שגם ברמב״ם אפשר לראות בהרבה מקומות, שהרמב״ם לא רואה את זה ככה. הרמב״ם רואה את המוסר כדברים שהם שכליים אובייקטיביים, מי שלא תופס שאסור לרצוח, הוא טועה. זה לא שיש לו עמדה מוסרית אחרת, הוא טועה, זה כמו מי שטועה בעובדות. ולכן, איך להבין את הרמב״ם פה? הטענה שאני רוצה לטעון, אני חושב שזה הפשט הפשוט ברמב״ם, עוד פעם, סתירות יש בכל מיני מקומות, אבל כשקוראים את הרמב״ם פה, הפשט הפשוט, הרמב״ם פה בכלל לא מדבר על טוב ורע מוסרי. זה בכלל לא הנושא שלו. הוא מדבר על ללכת הרום. ללכת הרום אין בזה שום בעיה מוסרית. ללכת הרום זאת קונבנציה. בחברה שלנו מקובל שללכת הרום זה לא צנוע. זה הכל. אם יהיה חברה בנורמות אחרות, יכול להיות שלא תהיה עם זה שום בעיה. למשל, בחוף הים, שבדרך כלל הולכים עם בגדי ים, אז הפוסקים כתבו שאפשר גם לברך ברכת המזון עם בגד ים. איפה? לא יעלה על הדעת לעשות את זה בבית הכנסת, או בבית אפילו. למה? כי הנורמות בחוף הים הן אחרות, ושם הצניעות אומרת שגם זה בסדר. אוקיי? אז זה אומר בעצם שכאשר אנחנו מדברים על מושגים כמו צניעות, ללכת הרום זה מקרה קיצוני, אבל זה עדיין שייך לעולם הצניעות. במושגים של צניעות זה באמת מפורסמות. אם היינו אדישים לעניין הזה, באופן עקרוני חוף נודיסטים זה מקום מושלם, לפי הרמב״ם. זה לא מקום מושלם כי אנחנו לא בנויים כך, כי הנורמות שלנו הן אחרות, ובנורמות שלנו לא נכון להתנהל כך. אבל זה רק בגלל שאלה הנורמות שלנו. אם הייתה חברה שזה באמת נורמות מהותיות אחרות אצלה, אז יכול להיות שזה היה בסדר גמור. ולכן, מבחינת הרמב״ם, כשהוא מדבר על נאה ומגונה, זה באמת שייך למפורסמות. טוב ורע, כשהוא מדבר עליהם כאן, זה טוב ורע במובן של נאה ומגונה. לא טוב ורע במובן של לרצוח ולגנוב. הטוב ורע של לרצוח ולגנוב שייך לאמת ולשקר.
ולכן, למה שמונה הדיברות? למה שמונה הדיברות האחרונות הם כולם מפורסמות
לפי הרמב״ם? יש דירות ברמב״ם בכל מיני מקומות, אתה יכול להוביל לך רמב״מים שמראים לך שהמוסר הוא מושכלות ולא מפורסמות, ויש מקומות שלא. לא נכנסתי עכשיו לכל היישובים של העניין, בסוגיה פה די ברור שהרמב״ם מתכוון למה שאני אמרתי כאן, בפרק ב' שם. ולכן מה בעצם הדבר הזה מלמד אותנו? הדבר הזה מלמד אותנו שיש שלושה דברים, שלוש קטגוריות. קטגוריה אחת, זה ערכים, זה אמת ושקר, עובדתי. הקטגוריה השנייה, זה אמת ושקר מוסרי, או הטוב והרע, נקרא לזה ככה. הקטגוריה השלישית זה הנאה והמגונה, שזה המפורסמות. אוקיי? זה שלוש קטגוריות. אפשר לקרוא גם לקטגוריה השלישית, כדי שתראו למה זה לא דבר כל כך ניטרלי, יש ספר של ג'ונתן הייט. פסיכולוג אמריקאי, שכחתי את שם הספר, יש לי אותו בבית איפשהו, לא זוכר כבר. שם הוא מדבר, הוא מביא כמה דוגמאות, כתבתי את זה בכמה טורים, הוא מביא כמה דוגמאות, למשל אתם רואים שהכלב של השכן נדרס בתאונת, על ידי מכונית, עברה מכונית ודרסה את הכלב של השכן. אתם לוקחים את הכלב, קולפים ממנו את האור, מבשלים אותו ואוכלים אותו. רוב האנשים זה יגיל אותם, זה ידחה אותם. תרנגולות אפשר, אבל לא כלבים, בטח לא של השכנים. אוקיי? זה לא, זה מגעיל. אוקיי? או אני לא יודע מה, מישהו קונה תרנגולת בסופר, את זה אפשר לאכול, זה לא הכלב של השכנים. אבל לפני שהוא אוכל אותה, הוא בועל אותה. תרנגולת קפואה. בסדר? הוא בועל אותה ואז הוא אוכל אותה. סליחה שאני נכנס פה לבל תשקצו. אוקיי? גם כן, כולם זה ממש דוחה, נכון? זה לגמרי דוחה. האם יש פה משהו לא מוסרי? בשני המעשים האלה? לא. מה הבעיה? מי נפגע? לא קרה שום דבר. אבל עדיין זה דוחה, נכון? זאת אומרת, זה נראה שהבן אדם הזה איכשהו לא... זה יותר מנימוס. נימוסים זה להחזיק את הסכין ביד ימין ואת המזלג ביד שמאל. זה באמת סתם קונבנציות. פה זה עדיין קונבנציות. זה מפורסמות. אבל אם יהיה חברה שתתרגל לאכול את הכלב של השכן, זה כמו לאכול שאנחנו רגילים לאכול תרנגולת. זה לא יגיל אותם ולא יהיה שום דבר, הכל יהיה בסדר. כנ"ל לגבי לבעול תרנגולות קפואות. זה רק סתם שאלה של הרגל, או של נורמות מקובלות בחברה. ועדיין זה לא להחזיק את המזלג ביד ימין. יש פה משהו, נקרא לזה, זה ערכים אסתטיים, לא ערכים אתיים. מי שעושה את זה, חסר ברמה האנושית שלו, לא יודע, משהו באסתטיקה שלו בעייתי. זה לא אתיקה, זה לא, הוא לא פגע באף אחד. זה לא שייך לתחום המוסר. אבל זה כן סוג מסוים של ערכים. והתחושה שלנו, אני חושב, זה שלחברה צריכים להיות ערכים מהסוג הזה. אני לא נכנס לשאלה אם חייבים להיות דווקא הערכים האלה, או קונבנציות אחרות, זה גם בסדר, אבל יש משהו יותר שלם בחברה, אם יש לה איזשהו סט של נימוסים מחייבים. אוקיי? ולמה אני עושה את כל ההקדמה הזאת? נחזור לספר העיקרים. כך אני סוגר עכשיו את הסוגריים האחרונות. נחזור לספר העיקרים.
אגב, עוד משהו קורה. פעם שמעתי את הרב יואל קאן, החוזר של הרב מלובביץ', שהוא הסביר את הרמב״ם הזה, אז הוא הביא לזה דוגמה יפה. הוא אמר שאדם הראשון שהוא ראה את אברי הרביעייה, הוא הסתכל עליהם כמו מצווה תפילין. יש, צריך להניח תפילין, גם צריך לבעול כדי להביא ולדות.
זה היה אדיש לחלוטין מבחינתו.
איך?
זה היה אדיש, ניטרלי לחלוטין.
כן, זה היה ניטרלי לחלוטין, והזוהמה שנכנסה בו אחרי חטא צדד, גרמה לו לראות באברי הרביעייה דברים אחרים. אבל למעשה אין באמת שום הבדל מבחינה הלכתית טהורה בין תפילין לבין...
אם הנורמות היו אחרות, אז הנה חינמי, אז בעצם היינו מתייחסים לזה באדישות. יש לי חבר, למשל, שהרבה פעם, בחור חילוני, שהוא ככה, דיברנו לא פעם על כל מיני עניינים, בין היתר הוא אומר לי, תגיד, מה זה ההיסטריה הדתית הזאת מהיחסים שבינו לבינה? זה דווקא מלבה את היצר, זה לא מכבה אותו. זאת אומרת, אתה מתעסק כל הזמן עם השאלה איפה היצרים, ואיך לחסום אותם, ואיך ל... אז כן, זה כמו ההוא שבא לקוצקר ואומר לו, אני בורח מהכבוד ואני לא רואה שהוא עודף אחריי. כן, אז הוא אומר לו, אתה מסתכל אחורה. נכון? זאת אומרת, זה אותו דבר. אז מי שמסתכל כל הזמן ומקפיד כל הזמן על בינו לבינה, זה אומר שמשהו אצלו דפוק בפנים. משהו לא צנוע אצלו. אוקיי? מי שאובססיה של צניעות מצביעה על איזשהו סוג של חוסר צניעות פנימי. ולכן הוא אומר, אז מה, בוא תאמצו את המודלים הסקנדינביים, כן, עם הטירנות כזאת חופשית לגמרי, והכל יהיה מצוין, היצר לא יטריד אתכם, והכל יהיה נהדר, כן, כפר נודיסטים. אוקיי? אז אמרתי לו שאני חושב שזה דבר נורא בעייתי. דבר נורא בעייתי כי המטרה של דיני צניעות זה לא לחבוט את היצר. אין שום עניין לחבוט את היצר. המטרה היא לעשות רגולציה על היצר. סובלימציה, רגולציה, משהו כזה, אבל לא להדחיק ולא לחבוט אותו, ממש לא. זאת אומרת, הוא ברא בנו, כן, בשני יצריך, לעובדו בשני יצריך, שני יצרים צריכים להיות פה, יש להם תפקיד. רק צריך לדאוג לזה שהם עושים את תפקידם, ולא יותר ולא פחות. ולבסט איזשהן הופעות בעייתיות של היצר הזה. אבל יצר הרע הוא לא באמת רע. הוא יצר שיש לו פוטנציאל להיות רע. אם אתה לא שולט בו, אוקיי? ולכן המודל הסקנדינבי, גם בהנחה שזה מצליח, וזה אפשר לדון, אבל גם בהנחה שזה מצליח, ובעצם היצר מחובה, אז מה עשינו? באותו מקום שבו אתה צריך להשתמש ביצר הזה, גם אין לך אותו. זה בכלל לא המודל האידיאלי. עכשיו, יש פה כמובן איזון. לא לרדוף אחרי זה כל הזמן, אבל גם לא להיות אדיש לזה כל הזמן. אז זה, צריך למצוא איזשהו איזון בריא. ועדיין, כן, בדיוק. ועדיין, הטענה היא שיש לזה איזשהו סוג של ערך אנושי, זה לא ערך מוסרי. אז זה כן, איזשהו רמה אנושית יותר גבוהה. זאת אומרת, חברה עם נימוסים, זה בכל זאת חברה אנושית יותר גבוהה, שמי שעושה מהנימוסים חזות הכל, אז הוא אידיוט. חנה בבלי וכל מיני אידיוטים מהסוג הזה. בסדר? אז זה נכון, אבל כן, נימוסים זה משהו שהוא כן מצביע על איזושהי רמה אנושית בסיסית שצריכה להיות, וזה נימוסים, זה קונבנציות. ואת יכולים לנהוג בצד ימין של הכביש או בצד שמאל של הכביש, אבל צריך לקבוע צד שבו נוהגים. ולא משנה אם זה צד ימין או צד שמאל, כל עוד יש נורמה שקובעת את זה, ואנשים מתנהגים על פיה. עכשיו, כל הסיפור הזה אני אומר, כדי לחזור לספר העיקרים, הוא דיבר על דת הטבעית, הדת הנימוסית והדת האלוהית. זה בדיוק שלושת הדברים האלה. כשהוא מדבר על הדת הטבעית, הוא מדבר על המוסר, טוב ורע. כדי שהחברה תהיה תקינה והכל בסדר. אז מה זה הדת הנימוס? הדת האלוהית זה המצוות הדתיות, כן? זה המצוות של התורה, ההתגלות. מה שנמצא לנו בהתגלות. מה זה הדת הנימוסית? הדת הנימוסית הוא אומר, הוא מתאר שם, זה קונבנציות שקובעים החכמים של אותה חברה או משהו כזה, התרבות של החברה הזאת, זה הדת הנימוסית. אבל הוא לא מתייחס לדת הנימוסית כדבר ניטרלי. את שתי הדתות הראשונות, גם הדת המוסרית, כן, הטבעית, וגם הדת הנימוסית, מה שנקרא מפורסמות, שתיהן דברים שצריכים להיות בתשתית לפני שמגיעים לדת האלוהית. זאת אומרת, הוא מכיר גם בערכים אתיים וגם בערכים אסתטיים. שניהם יש להם ערך, למרות שהערכים האסתטיים הם מפורסמות. חכמים קבעו אותם, יכלו לקבוע גם את ההפך. אבל עדיין צריך לקבוע משהו. צריך לקבוע נימוסים שמקובלים באותה חברה. אפשר לקבוע אותם, אפשר לקבוע סט אחר. אבל סט כזה טוב שיהיה, צריך שהוא יהיה. למרות שזה לא שייך למוסר, שייך לרמה האנושית, לא יודע, תרבותית, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו. וזה לא נימוסים של להחזיק את הסכין בצד ימין או בצד שמאל, זה לא, לא זה, זה, זה לקחת את זה רחוק מדי. אלא זה כן איזושהי נורמות התנהגות סבירות, לא ללכת עירום. לא ללכת עירום, זה המפורסמות של הרמב״ם. אוקיי? עכשיו, מצד אחד, זה איזשהו סוג של ירידה. כי אם היינו יכולים להתעלות מעל זה, אז יכול להיות שזה היה מצוין, לפני החטא. אבל כשאנחנו כבר במצב של אחרי החטא, בסדר? כרגע, בהינתן המצב הזה, כן חשוב לקבוע נורמות חברתיות, נימוסיות. יכול להיות שאילו היינו בני אדם מושלמים כמו האדם הראשון לפני החטא, אולי באמת כל הסיפור הזה היה מיותר. וכל הסיפור הזה הוא הידרדרות. אבל once הידרדרנו, עכשיו צריך לטפל בנו כפי שאנחנו. ואם אנחנו נמצאים במצב הזה, חשוב מאוד שיהיו חוקי נימוס, קונבנציות מסוימות, שהחברה מתנהלת על פיהן. למרות שזה רק קונבנציות. קבענו את זה ככה, זה ככה, יכולנו לקבוע ההפך, זה ההפך, בסדר גמור. אבל עדיין אנחנו צריכים קונבנציות, בגלל שהידרדרנו. אבל צריך להכיר בזה שהידרדרנו. ואם הידרדרנו, אין טעם להתנהג כמו שהיה לפני החטא, כי זה להתעלם מהמציאות. המציאות שלנו כיום, זה שהדברים האלה כן מדברים אלינו. ולכן אנחנו כבר לא אדישים, כמו שאמרת קודם, אנחנו כבר לא אדישים כשאנחנו רואים דברים כאלה. אז צריך להבין שלא נכון ללכת עירום ברחוב היום. האם זה מצב שלם יותר? לא, זה מצב מדורדר. זה מצב מדורדר. אבל once אנחנו במצב המדורדר הזה, אי אפשר להתעלם מזה שזה המצב שלנו. אנשים יכולים להגיד, אני רוצה לחיות כמו אדם הראשון לפני החטא בכפר נודיסטים. כן, הנורמות של סקנדינביה, מה שאמרתי קודם. לכאורה זה לחזור למצב שלם יותר. לא, זה לא לחזור למצב שלם יותר. כי במצב שבו אנחנו נמצאים היום, לא נכון לחיות לפי הנורמות האלה. למרות שאם במקום שהנורמות האלה היו מתאימות, זה באמת מקום שלם יותר. ומה לעשות? אחרי החטא הידרדרנו. אז צריך להכיר בזה שהיום אנחנו במצב כזה, שכן צריכות להיות מפורסמות. אז זה עדין מאוד. מצד אחד זה מצב יותר מדורדר, מצד שני, once אנחנו במצב הזה, אז אנחנו צריכים שיהיו לנו מפורסמות. לא נכון להגיד, אוקיי, מפורסמות זה דרדור, בוא ננסה להיפטר מהם. לא, להיפטר מהם זה לא לקרוא את המציאות, זה להתעלם מהמציאות. המציאות היום היא כזאת שאנחנו צריכים מפורסמות.
וזה... כיחיד, כיחיד זה כן מעלה, אבל.
לא שומע?
כיחיד, כאיש יחיד זה כן מעלה.
לא, לא כאיש יחיד, אפילו כחברה. אבל זאת מעלה אם המצב שלה באמת מאפשר את זה. אבל שהחברה נמצאת במצב שלא מאפשר את זה, והיא בכל זאת חיה ככה, את זה לא נכון לעשות.
לא, אני אומר, מי שפורש מן החברה, אז ברור ששם כבר לא יהיה לו...
אם זה מתאים לו, אם באמת זה, מבחינתו זה לא יוצר בעיה, אפילו ברמה האנושית, אז שיהיה לחירום. שאלה של איך אתה בנוי ומה... הכל בסדר, יכול להיות. אז הנקודה היא שזה מוביל אותי למה שכותב באיקרים. זאת אומרת, הוא אומר, יש, הדת הטבעית זה המוסר, הדת הנימוסית זה הקונבנציות, זה הנורמות, אלה שנוצרו אחרי חטא אדם הראשון, והדת האלוהית זה מתן תורה. אז המוסר והעובדות, כן, האמת והשקר, העובדתי, המדעי, נקרא לזה ככה, והאמת והשקר המוסרי היו לפני חטא אדם הראשון. זה הדת הטבעית. אחרי חטא אדם הראשון נוצרה הדת הנימוסית. זה המפורסמות. ושוב פעם, מפורסמות זה קונבנציות, אבל זה לא אומר שאפשר לוותר עליהן. לא. חשוב שיהיו קונבנציות. לא כל כך חשוב מי הן הקונבנציות. וכן חשוב שיהיו קונבנציות, שנתמודד עם המצב האמיתי שלנו. אחרי הרבה שנים, 2000 שנה, מגיעים להר סיני, ושם מקבלים את הדת האלוהית. זה הדת השלישית. וזה לא בכדי כך, כי שתי הדתות הראשונות הן פנאי, בשביל שאנחנו נוכל לקבל את הדת האלוהית. וזה רב חיים ויטל שהבאתי קודם, שאומר, אם אתה עובד על המידות, אז אתה בר ציווי, אתה לא בהמה. עכשיו אפשר לתת לך ציווי על הדת האלוהית. אבל אתה צריך לעבור את שני השלבים הראשונים של הדת הנימוסית, הטבעית והדת הנימוסית. אני באופן עקרוני הייתי, מבחינת ההיררכיה, הייתי הופך את הסדר. זה קודם דת נימוסית, כן, המפורסמות, הקונבנציות, הנימוסים וההליכות. אחרי זה המוסר, הוא לכאורה יותר גבוה. ואז הדת האלוהית. אבל הוא כותב דת טבעית, דת נימוסית ודת אלוהית. אני חושב, אולי, בגלל שהכרונולוגית זה באמת זה הסדר. כי לפני חטא אדם הראשון, הייתה דת טבעית, לא הייתה דת נימוסית. הלכו ערומים. לא הייתה דת נימוסית. דת נימוסית זה תוצאה של ההידרדרות שלנו. אבל אחרי שהידרדרנו צריך גם אותה. לכן היא השנייה. ואם יש לנו את שתי אלה, תבוא הדת האלוהית. זה מעמד הר סיני. זה הציווי. את שני הראשונים אנחנו לא מקבלים מציווי. טוב ורע אנחנו מבינים לבד. אמת ושקר אנחנו גם מבינים לבד. דת נימוסית זאת קונבנציה, אנחנו לא מבינים לבד כי אין את מה להבין. אנחנו זאת קונבנציה, שאנחנו קובעים אותה, מסכימים בינינו ומקיימים אותה. והדת האלוהית זה תוצאה של התגלות. שלושה מקורות שונים לשלושת הדתות האלה, או מערכות החוקים האלה. והשתיים הראשונות הן תנאי לשלישית. והוא כותב את כל זה, ספר העיקרים. כן, אני חושב שהרמב״ם הזה במורה הוא תנאי מאוד חשוב כדי להבין את המבנה שמתאר פה בעל העיקרים. עכשיו, אחרי שיש לנו את המבנה הזה, יש, אפשר להעיר עליו כמה הערות, אני לא יודע מה אני אספיק. אפשר להעיר עליו כמה הערות. אולי אני רק אתחיל ונמשיך בפעם הבאה. קודם כל, יש פה באמת הפרדה מאוד ברורה, בין הלכה או בין התורה שניתנה בסיני לבין מוסר. למרות שהמוסר הוא אמת ושקר. הוא לא טוב ורע, הוא לא מפורסמות, קונבנציות. ועדיין זאת קטגוריה אחרת מאשר ההלכה. ההלכה שייכת לדת האלוהית. המוסר שייך לדת הטבעית. וזה מחזיר אותי כן לתזה העתיקה שלי, שבטח כבר רובכם או כולכם שמעתם אותה מיליון פעמים, שאני טוען שיש אי תלות מוחלטת בין המוסר לבין ההלכה. זה שתי קטגוריות בלתי תלויות. ההלכה עוסקת בערכים דתיים, מה שנקרא אצלו דת אלוהית, והמוסר עוסק בדת טבעית. ושניהם רצון השם. שניהם רצון השם, אבל ההתגלות של הקדוש ברוך הוא נותנת לנו רק את הדת האלוהית. את הדת הטבעית, את המוסר, אנחנו מבינים בתפיסה בלתי אמצעית. יש לנו מצפון, אנחנו תופסים שזה מוסרי וזה לא מוסרי. לא צריך התגלות בשביל זה. לכן גם הקדוש ברוך הוא תובע את זה מקין, למרות שלקין לא הייתה שום התגלות. הוא היה אמור להבין לבד שאסור לרצוח. אז זה אני חושב, כותב, מציג בצורה מאוד חדה את המודל הזה שכולם מתווכחים איתי עליו. המודל הזה שאני אומר שיש אי תלות מוחלטת בין ההלכה לבין המוסר. זה שתי סוגי דתות שונים. עוד פעם, דתות לא במובן של נצרות ויהדות. זה שתי סוגי מערכות חוקים, בעיניי שניהם מהקדוש ברוך הוא, גם בין בעל העיקרים זה ברור שזה ככה, אבל את האחד לא צריך התגלות, זה אוניברסלי, כל אחד מבין את זה. את ההלכה ניתנה לנו על ידי ההתגלות. אגב, מסקנה למשל, שאין דבר כזה מוסר יהודי. מוסר זה מוסר זה מוסר. אין מוסר יהודי ומוסר בלגי, או מוסר גוי. מוסר זה מוסר. הלכה זה הדבר היחידי שהוא פרטיקולרי ליהדות. למה? כי המוסר הוא לא תוצאה של התגלות, לא קיבלנו אותו מהקדוש ברוך הוא בהתגלות. זה מוסר, זה מה שאנחנו כבני אדם מבינים, שזה מוסרי וזה לא מוסרי. את ההבנה הזאת יש לכל בני אדם. התגלות הייתה רק אלינו. אבל את ההבנה הזאת יש לכל בני אדם. ולכן מוסר בהגדרה הוא אוניברסלי. מה שנכון לי נכון גם לגוי, מה שלא נכון לגוי לא נכון גם לי. מוסרית. הלכתית זה צווים שפונים רק אליי, לא אליו. לכן יש הבדל בין דת אלוהית לבין דת טבעית, גם במובן של המקור, מאיפה אני יודע שזה, שככה זה מוסרי וכך לא, מאיפה אני יודע שככה זה הלכתי וכך לא, הראשון זה מתוך הבנה שלי, השני זה מתוך התגלות. השלכה, מסקנה נוספת, שבאצל מוסר הוא אוניברסלי. גם לגויים יש דת טבעית שהיא בדיוק כמו הדת הטבעית שלנו. ההבדל בינינו זה רק בדת האלוהית. הציוויים הדתיים, ההלכתיים, נאמרו אלינו ולא לגויים. אני חושב שזה כל התפיסה של האי-תלות בין הלכה לבין מוסר, שחזרתי עליה הרבה פעמים, כתובה פה בצורה, אני חושב, מאוד סיסטמטית וברורה בספר העיקרים. טוב, אני אעצור.
סליחה, השאלה, בבקשה. אם יש אי-תלות, אני שמעתי את התזה שלך, כן, בין המוסר לבין ההלכה, וכשהם נפגשים חזיתית, אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא סותר את עצמו?
כן, מה זה סותר את עצמו? יש פן מסוים שבגללו חשוב לעשות את המעשה הזה, ויש פן אחר שבגללו אסור לעשות את המעשה הזה. שניהם נכונים. כן, דוגמת השוקולד שאני תמיד מביא, זה דוגמה לזה. זה גם בריא וגם טעים, וגם לא בריא וגם טעים.
כן, אבל הדוגמה הזאת היא פחות מפריעה מאשר יפת תואר.
למה?
יפת תואר זה... כי יפת תואר זה מותר, זה התורה מתירה, ומבחינה מוסרית זה...
אין איסור דתי ויש איסור מוסרי, מה הבעיה?
אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שניהם נובעים ממנו. הוא
רוצה גם את ההלכה וגם את המוסר.
אבל פה זה חזיתית. אחד...
ובתוך ההלכה אין התנגשות חזיתיות. עשה את אוכל לא תעשה, זה לא התנגשות בתוך ההלכה. אתה צריך למצוא פתרון כשיש התנגשויות, מי גובר?
פה יש כלל, זה כלל טכני.
פה יכול להיות שיש כלל. הכללים האלה עוזרים לי להתמודד עם התנגשויות, אבל התנגשויות יש גם בתוך ההלכה עצמה. גם כשיש התנגשות בתוך ההלכה, אני צריך לחשוב מי גובר על מי, וגם כשיש התנגשות בהלכה לבין המוסר, צריך לחשוב מי גובר על מי. אבל עצם זה שיש התנגשות, אין בזה שום בעיה. התנגשות יש גם בתוך ההלכה עצמה וגם בתוך המוסר עצמו. יש גם התנגשויות בין עקרונות מוסריים, בתוך המוסר עצמו. אין בזה שום בעיה עקרונית. לפעמים קשה לי להכריע, בסדר, אבל אין בזה בעיה עקרונית בזה שקיימת התנגשות. בסדר? טוב, אני לא רוצה ממש להיכנס פה לכל התורה הזאת של הלכה ומוסר, יש להעריך פה טובה, נתתי על זה כבר כמה סדרות, אז, או וכתבתי גם וכו', אפשר למצוא את זה. זה לא הנושא, אני רק רוצה להראות שהמודל של ספר העיקרים מניח הוא בעצם המודל הזה. זה ממש הדתות השונות שהוא מצייר כאן. ואתם רואים עכשיו למה כל כך חשוב בעיניו לקבוע את כל הדתות האלה בתור פירמידה כזאת. כי כולן זה חלק מעבודת השם. לא רק ההלכה, גם המוסר ואפילו המפורסמות. הדת הנימוסית. כל אלה זה דברים חשובים, תנאים לקבלת התורה. מה שחיים ויטל אמר, כן? תנאים בשביל להיות מצווים. אוקיי? אבל כל זה עבודת השם. טוב. פעם הבאה
נמשיך. עוד שאלות. אחד... למה, אם לפי הרמב״ם עובדות מוסריות הן אמת לשקר, אז למה כשהוא דיבר על מה שהיה לאדם לפני החטא, שהוא ידע להבין בין אמת לשקר, אז הוא מביא את כדור הארץ שטוח או עגול, אבל הוא לא אמר שאסור לרצוח, שאסור לגנוב, למה להטעות אותי אחרי 800 שנה?
אתה יודע, זה כמו שמוצאים בגמרא, אפשר לדייק מהרישא לכאן, אפשר לדייק מהסיפא לשם. שאלה טובה יש לך, אין לי תשובה. אבל יש לי גם שאלה טובה. למה בדוגמאות של המפורסמות הוא לא מביא את האיסור לרצוח אלא את האיסור ללכת ערום? אתה מבין שזה מדויק לכיוון ההפוך?
לא, כי זה מה שכתוב בתורה שהוא עשה. לא כתוב שהוא למד לא לרצוח, הוא לא אמר, לא שקל לרצוח.
לא, לא קשור, אבל אתה בא להסביר לי מה זה מפורסמות ומה התגלה לו אחרי החטא. נכון? אז תגיד אתה לא תרצח, לא ללכת ערום. זה הדבר באמת.
הוא רוצה להסביר את האדם הראשון.
לא, אבל להסביר את האדם הראשון זה שהוא משתמש באדם הראשון. ולהסביר לך רעיון, שיש מפורסמות ויש מושכלות, אז אני הייתי מצפה שיגיד את זה. אז אתה יכול לדייק מהסיפה, והדיוקים יוצאים הפוכים.
בהמשך המורה הוא באמת אומר את זה. אבל עוד שאלה, הרב בעצם אומר שלפני החטא, לפי הרמב״ם, אדם היה פטור מעולה של התרבות, נכון? כל המוסכמות, התרבות היה פטור מהם. אז אדם הראשון ידע שהעבדות אסורה? אדם ידע זכויות...
זה לא תרבות.
הוא ידע את זה מראש?
מה זה ידע? היה צריך לדעת, אם הוא ידע או לא, אני לא יודע. עובדה שאנשים חשבו שלשעבד עבדים זה היה נכון, בין הרבה מאוד אנשים טובים.
נכון, אז זה אומר שזה אפקט תרבותי שהוצג אחרי מאות...
לא, זה לא אומר שזה אפקט תרבותי, זה אומר שהמוסר מתקדם בדיוק כמו המדע. אותם אנשים לא ידעו את תורת הקוונטים.
איפה הוא בא? פתאום הם יושבים במיקרוסקופ ורואים את שאסור לעבוד?
מיקרוסקופ הרוחני, כן. בדיוק כמו המדע. מתקדם כמו המדע.
אבל יש ירידת הדורות, לכאורה...
לא, לא, אין ירידת הדורות, יש עליית הדורות.
הראשונים כמלאכים היו לכאורה אמורים לראות את העובדות המוסריות האלה הרבה יותר...
פועל, אם אתה רוצה לדבר על ירידת הדורות, תדבר עם מי שמאמין בזה.
בסדר, גם אני לא מאמין בזה, אבל אני אומר, אין שום סיבה לחשוב שאברהם...
אתה שואל אותי שאלה שאתה לא מאמין בה וגם אני לא מאמין בה.
בסדר, אבל למה באמת גדולי... למה גדולי הדור שלפני אלף שנה לא ידעו?
לא יודע, תשאל אותם, אני אומר לך מה שאני
חושב. למה הרמב״ם לא ידע את
אסור להפסיק? תשאל אותו,
אני עונה על מה שאני חושב. לא, לשיטה... אם אנחנו אומרים שהתרבות היא כל כך מיותרת, הרי ברור שהתרבות היא...
אמרתי שהיא מיותרת, להפך.
לא, שלפני
החטא... כל זה מוקדש להגיד שהיא לא מיותרת.
לא, אבל לפני החטא האדם היה פטור מן, זה מה שתשאל.
נכון, כי הייתי במצב אחר. אבל אנחנו כולנו, כולל הרמב״ם, נמצאים אחרי החטא. ואחרי החטא התרבות היא לא מיותרת.
מה היה לאדם לפני החטא שפטר עוד שהוא לא היה זקוק לתרבות?
הנה, משהו די יפה בשם יואל כהן. נכון? הוא ראה את העירום הזה, מבחינתו זה היה מין כמו, אתה יודע, כמו אנשים שמסתכלים במוזיאון, מסתובבים במוזיאון, רואים תמונות עירום, שאם זה היה מגיע לבני ברק, אנשים היו קוראים את בגדיהם וקופצים מהגג. והחברה האלה מסתובבים שם, זה לא מזיז להם את קצה האצבע. למה? כי מתוך ההקשר, זה בהקשר אומנותי, הם רואים עירום וזה נתפס אחרת, זה עושה לך משהו אחר. אז הדם הראשון לפני החטא, מבחינתו זה היה עניין אומנותי.
זה אין לי בעיה. אני אומר, אבל ההישגים התרבותיים, אני לא מדבר איתם על מוסכמות של חנה בבלי, אני מדבר על המוסכמות המוסריות, וזה, לחשוב שהיה איזה...
המוסכמות החברתיות הן לא מוסכמות, אני אומר עוד פעם. אתה אומר שהן מוסכמות, אני לא מסכים. הנה, יש שם לא מוסכמות, אני לא מסכים איתך עליהן.
הרב מאמין שהאדם הראשון לפני החטא ידע את כל הישגי המוסר שקיימים היום?
לא, אני מאמין שהוא היה צריך לדעת, הוא היה מחויב להם. אבל מתקדמים. אתה מאמין שתורת הקוונטים הייתה נכונה לפני חטא אדם הראשון?
לא, אם הוא הכיר אותו.
הוא לא ידע אותה.
הוא לא ידע אותה. אם היה מזדמן לא עבד, הוא ידע לא להחזיק אותו ולא להתאמר בו.
לא, יכול להיות שלא. אבל גם תורת הקוונטים, אם הוא היה רואה טאנלינג, תופעה של טאנלינג, הוא לא יודע תורת הקוונטים גם אם הוא היה רואה את זה. זה לא אומר שלא היה נכון אז. זה היה נכון. יש התקדמות בתפיסה שלנו את מה שנכון. אבל זה היה נכון גם מבחינתו. יכול להיות שהוא גם ידע הכל, אני לא יודע. אבל זה לא חייב להיות, זה הנקודה. אני רק טוען שזה היה נכון גם אז. מה הוא ידע, אין לי מוסר.
עוד מינוס אחד בגישה הזו, שאני עושה שהמוסר הוא סופי. שיש איזשהו משהו, איזשהו סט של ידע, שאפשר היה לסכם אותו באיזשהו צורה. ולעומת זאת, בגישה אחרת, הגישה המוסר הוא אינסופי.
אוקיי. מוסר הוא לא אינסופי, אלא הוא לא קיים.
לא, לא, אני אמרתי לך, אני לא רלטיביסט, הרב, לא, ממש לא.
אתה יכול להגיד, אבל זה תרתי דסתרי.
אני לא חושב.
אוקיי.
איך זה?
בסדר, לא ניכנס לזה.
כן, כן.
אוקיי, עוד מישהו, שאלה או משהו? טוב, אז שיהיה שבת שלום.
תודה רבה.
שלום לתימן ולישראל.
תודה.